נגמר אותו, אני מקווה, משחד מר. זה נקרא אורות התחייה, ואני רוצה להתייחס לביטוי אורות התחייה. עם ישראל קם לתחייה. איך אומר הנביא חזקאל? התחיינה העצמות הללו. תחיינה, כן, תחיינה. למרות שהיו עצמות, אומר, תחיינה העצמות הללו. תהליך התחייה של עם ישראל הוא מורכב, הוא לא פשוט. אנחנו היינו עכשיו 2,000 שנה בגלות, הגאון מווילנה אומר אפילו ריקה בעצמות, לא סתם, עצמות ריקובות בגלות. מבחינה לאומית, לא היה לנו שום דבר, היינו מפוזרים כל העולם. עכשיו אנחנו בתהליך של תחייה. תהליך התחייה הוא בשלבים ובמורכבות לא פשוטה. הדבר הראשון, אנחנו קמים לתחייה מבחינה פיזית, מבחינה מדינית, מבחינה הצד הקיומי שלנו, שבא לידי ביטוי במציאות שאנחנו חיים בה, בא לידי ביטוי בהקמת המדינה. הקמת המדינה שהיא תוצר של קיבוץ גלויות, וכל הפריחה הכלכלית שהיום אנחנו בעצם חלק ממנה, שותפים לה, באמת, אני לא יודע, מישהו הסתובב לאחרונה בירושלים, כל מקום בונים, בונים, בונים. היום אני כבר לא מכיר את מרכז ירושלים, אני בכלל לא מכיר. השתנה מקצה לקצה ועוד היד נטויה. דרך אגב, זה יאמר לזכותו של ראש העיר, משה ליאון, שהוא איש מעשה. אז הוא רשתות של רכבות ותשתיות ובתים ומגדלים. אני סופר בדרך כלל את במבט שטחי לפי הגורנים. עשרות הגורנים בכל מקום, כל הגורן כזה במגדל. ואני שם מגדלים. זה שלב הראשון. השלב הראשון, הבנייה הפיזית. דיינו, הצד הקיומי, כלכלית, צבאית, ביטחונית, כל הדברים האלה. השלב הבא, וזה הנושא שאנחנו עוסקים בו, מה מבחינה רוחנית? האם נעצר רק בצד החיצוני, הכלכלי, או תהיה גם שינוי גדול מבחינה רוחנית בעם ישראל, ואם השינוי, איך הוא יהיה? ומה התהליך? זה לא דבר פשוט. למשל, היום אנחנו רואים מבחינה חברתית, הייתי אומר, מצב מורכב, לא פשוט. דתיים, לא דתיים, אלה נגד אלה ואלה נגד אלה, הפרדת הדת מהמדינה וכל הדברים האלה. אבל הרב זצ"ל, רוח קודשו, אני יכול להגיד את זה, אמרתי, למה רוח קודשו? אדם בעל רוח הקודש הוא אדם שרואה את העתיד. איזה הוא חכם? הוא רואה את הנולד. הוא רואה בעיני רוחו את כל המורכבות הזאת וההתפתחות הזאת וההשתנות הזאת שאנחנו חווים אותה היום, בממד הפנימי, הרוחני והעתידי של כל התהליך הזה. והוא כותב את זה. הוא לא כותב את זה כספר, אלא הוא כותב את זה כמאמרי או דברים שיוצאים לו באופן ספונטני. הוא מתייחס לפני אומני 100 שנה, אבל הדברים רלוונטיים מאוד לדור שלנו, לתקופה שלנו, בשביל להבין את התקופה שלנו. כי אחרת, אם אתה חי בתקופה כל כך מורכבת, ואתה לא מבין אותה, זה קשה להתמודד עם זה. זה מחליש לפעמים. והרב אומר, זה המתווה, זה התהליך, זה המעלה, ואנחנו יושבים ולומדים את הדבר. איך לומדים את הדבר? יש את המאמרים של הרב זצ"ל, ויש את הפירוש של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הדברים של הרב לפעמים הם דברים מופשטים מאוד, רוחניים מאוד. והרב צבי מוריד את זה אלינו, והיכולת שלנו להבין את הדברים. זה הנושא שאנחנו מבינים בו, תהליך התחייה הרוחנית של עם ישראל בדור שלנו, בתקופה שלנו. תשאלו אותי מה יהיה בסוף, ודאי, אבל מה יהיה? או נאמר ככה, אם נעצום את העיניים, נגיד מה יהיה בעוד דור, או שני דורות, או פחות מדור, לא קובעים את הזמן. מבחינת עם ישראל כאן בארץ ישראל, שאלו אותי, ודאי, אבל איך יראה? הרמח"ל, דרך אגב, הרמח"ל במאמרו הגאולה, שם הוא מסביר מה יהיה המצב הרוחני של עם ישראל בזמן הגאולה. איך נראה, נאמר כך. אז הוא מסביר שם שמה שיהיה באותה תקופה תהיה שמחה. שמחה עצומה. אנחנו מכירים שמחה מבית השואבה. כן, שבתם מים בססון ממעייני הישע. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה שמחה של חתונה במכון מאיר, לא, אני אומר את זה כמין תדי בדיחות, יש מדרגות מדרגות בשמחה. אז הרמח"ל אומר שלעתיד לבוא, תהיה שמחה גדולה מאוד, לא רק בעם ישראל, אלא באנושות כולה, בעולם כולו, תהיה שמחה עצומה. והעצבות, שהיא כל כך אופיינית לדור שאפילו אנחנו חיים בו עם כל השפע וכל הטוב וכל... העצבות הזאת תתמעט ואולי אפילו תיעלם לגמרי, ואנשים לא יהיו עצובים. נחמד מאוד. למה? מדוע תהיה לעתיד לבוא? כי בעצם האלוקים ברא את העולם, הוא מסביר את זה הרמח"ל, הוא ברא את העולם לטובה, לא לרעה. אלא מה? האדם הראשון, ואנחנו בעקבותיו, התרחקנו קצת מהטובה. ולכן אנחנו עצובים. אבל לעתיד לבוא, העצבות הזאת תיעלם, ומה שיאפיין את הציבור, את העם, את האנושות, את כולם, מה שיאפיין אותם, זה תהיה שמחה גדולה, לעתיד לבוא. מתי זה יהיה העתיד לבוא? כשעם ישראל כולו יחזור לארץ ישראל, וכל העולם כולו יכבד את עם ישראל, ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, תהיה מצב כזה, אז תהיה שמחה עצומה, שמחה גדולה מאוד בעולם. זה שמחת עולם, כמו שנאמר, על ראשם. שמחה שבעולם על ראשם. אבל עד אז, אנחנו עוברים תקופות לא פשוטות. צריך ללמוד את התהליך. זה הנושא. תפתחו בבקשה לדף 18 בספרים. כן. יש לך ספר? בבקשה. אולי כאן עוד ספרים? תשב לידו. עוד איזו הערה קטנה לגבי הסדר. הספרים, רוב הספרים של הרב זצ"ל, מי שערך אותם זה הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. הוא ראה את עריכת הספרים, הפצתם וללמד אותם את השליחות של חייו. זה היה הרב צבי יהודה. כבר בימיו הרב אמר לו את זה, אתה תפיץ את מעיינותיי. זה עניין. והעריכה היא עריכה לא מקרית, אלא מאוד מאוד כמו, כל העריכה צריכה להיות ככה, בחוכמה. יש כאן סדר אלוקי, סדר מיוחד במינו. וכיוון שהוא ערך את זה, הוא גם יכול להסביר למה הוא שם את הפרק הזה כאן, ואת הפרק הזה כאן, מדוע הסדר הזה והסדר אחר, משהו כזה. אז זה סעיף 2, בוא נקרא את הדברים.
מה הרבה שלמה עבדי עשה?
מה?
אם
הרבה
שלמה
עבדי עשה? ערך את העורך. הרב שלמה אבינר, שדרך אגב ביום ראשון יתחיל לתת כאן שיעור קבוע בשעה 5:15 באחרי הצהריים, יש שיעור קבוע כאן בבית הכיתה הזו. הרב אבינר הוא תלמיד של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, והוא ראה בהפצת הדברים של הרב צבי יהודה ושל הרב זצ"ל כמובן, הוא ראה בזה שליחות בחייו, שליחות חייו. והוא עושה את זה כל הזמן. אז הוא כל הזמן, זה ממש כמעיין המתגבר, כל כמה שבועות, עוד ספר, עוד ספר. והוא אדם מאוד, הרב אבינר כידוע, אדם מאוד שיטתי, מאוד מסודר. אז הוא אוסף ואסף כל מה שאפשר על הרב צבי יהודה ועל הרב קוק זצ"ל, ומוציא ספרים. והוא לקח את הדברים של הרב צבי יהודה וערך אותם. כי הרב צבי יהודה נתן שיעורים, הוא לא כתב, הרב צבי יהודה, הרב נתן שיעורים בעל פה. וברגע שאתה כותב שיעור שבעל פה, ואתה לא עורך אותו, זה לפעמים מתפזר לפה ולשם. אז הוא פשוט ערך את זה, קיבל את ההסכמה של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד זהיר, ולא מהר לתת הסכמות, נאמר. אבל הוא קיבל את ההסכמה והעידוד של הרב צבי יהודה לערוך את בעיקר הפרשות השבוע שלו וכל הדברים האלה. אז זה הרב אבינר. בכלל, יש שם איזו היררכיה של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה הוא היה, שאני זכיתי להכיר אותו לפני, נפטר עוד מעט 40 שנה שהוא נפטר. לפני קרוב ל-60 שנה הכרתי אותו. אז הרב צבי יהודה היה בן אדם מבוגר כבר. הוא נפטר בגיל 92 כמדומני. והרב צבי יהודה לקח את המשימה, היו לו, הייתי אומר, שלוש משימות, אם אני משחזר את החיים שלו, נאמר, שלוש משימות עומדו לו. המשימה הראשונה זה להפיץ את כתבי הרב זצ"ל, אבל לא רק בכתובים, אלא שהוא עשה את זה, אלא להפיץ את המשנה, את התורה, להקים, הוא קרא לזה תורת ארץ ישראל. התורה הגואלת, בעצם זה היה הביטוי, התורה הגואלת. להקים דור של לומדי תורה שיהיו מחוברים לתורה הגואלת. זה היה משימה אחת. יהודי זקן. זקן. בגיל שלי, היה יותר טיפה יותר צעיר. לקח משימה והצליח. איך הוא עשה את הדבר? קודם כל, היום אנחנו רואים, אם יש היום מערכת תורנית אדירה, גדולה, של ישיבות ואולפנות ותלמודי תורה וכל העניין הזה של תורת ארץ ישראל, זה בזכותו של הרב צבי יהודה. כשאני באתי לישיבה, אני זוכר, הייתה ישיבה כרם דיאבנה. זו הייתה הישיבה היחידה. חוץ מהרב, ישיבת הרב קוק זצ"ל, שהייתה ישיבה דלה מאוד, שמספר תלמידיה היו בערך קצת יותר מהיושבים כאן בחדר הזה. והוא הקים כאן תנועה, תנועה שלמה של תורה, של מוסדות, של אלפי תלמידים, אלפי אלפי תלמידים. זה דבר אחד, שהוא לקח על עצמו. הייתה לו סייעתא דשמיא, והוא הצליח. הדבר השני שיצא זה מפעל ההתיישבות ביש"ע. שאחרי מלחמת ששת הימים, הרב צבי יהודה, הוא היה מאוד מעורב עם ה... היה מאוד מעורב עם הנעשה במדינה, היה אכפת לו את כל זה. פרצה המלחמה, שחררנו את ישע, מקום הדרק. אז הוא קרא לתלמידים שלו, הרב משה לוינגר, זיכרונו לברכה, הרב חנן, זיכרונו לברכה, ועוד רבי, ייבדלו לחיים ארוכים, כמה רבנים, שיהיו אז תלמידים בסך הכל. ואמר, זה הזמן לצאת ליישב את ארץ ישראל. ודחף את העניין הזה. וכל המפעל ההתיישבות היום, ברוך השם, למעלה מחצי מיליון, אולי יותר, אני כבר לא סופר. זהו. כל זה בגלל יהודי המבוגר הזה, הזקן הזה. הוא ראה בזה משימת קודש, מסר את חייו על זה. ועמד, והקבוצה הזאת שהניע את הגלגל, קראו לה זה גוש אמונים, הם היו מתייעצים איתו, והוא היה מעודד אותם ומחזק אותם. דבר שני, תורת ארץ ישראל, ארץ ישראל, האחיזה בארץ ישראל, דבר השלישי, זה הוא לא ידוע כל כך, אבל הוא היה בסוד העלייה מרוסיה. העלייה מרוסיה, זה הרב ציונה. הוא היה כואב את כאבם של אסירי ציון בשעתו, שרנסקי והרב מנדלביץ', הוא מלמד כאן את כל הדברים האלה. הוא הקים מטה פעולה. של אומן קומץ אנשים, שלח את עמי, קראו לזה, שלח את עמי, והם עשו רעש גדול בעולם, הלכו לנשיא ארצות הברית, לראשי ממשלה, כל זה, ללחוץ על רוסיה, לשחרר את אסירי ציון, שהם היו הראשונים שבקעו את המסך הברזל. והנה פתאום זרם של מיליון יהודים בלכה. זה הדבר השני. וכמובן, כל זה כרוך גם בלהחזיר בתשובה. ביתו היה בית הרבה, חזרו שם בתשובה. מה זה חזרו בתשובה? התקרבו ליהדות. אני גם זכיתי. שאלו אותי למה? לא יודע. זכות אבות. והתגלגלתי לבית של הרב סיודה, ותראו מה שקרה איתי, וואי וואי וואי. ואם הוא לא היה, אני לא יודע אם היה כאן מכון מיר בכלל. כל זה בזכותו, גם כשהקמנו את מכון מיר, אז הוא עמד מאחורי זה, ברכה ועידוד וחיזוק ומה לא, כן. כן. הוא ראה את זה בתשובה, הוא קרא את התשובה, תשובה של אהבה, זה הייתה. תשובה של אהבה, הוא ראה בזה משימת הדור. היום אומר, בשם הרב הוא כתב את זה, הרב זצ"ל, הדור שלנו יכול לחשוב ליהדות רק באהבה. לא בסגנון הגלותי של היראה, אלא אדרבה, באהבה. וכתוב במאמר הדור, מי שמכיר את הדברים שם בדבר. אז זה היה, שאלתי הרב ציודה, זה היה הרב ציודה. הוא הוריש כאן, עשה שינוי גדול מאוד במדינה, שילך ויתפתח וילך ויתגדל בעזרת השם. איזה זכות הייתה לרב ציודה בדבר. זכיתי קצת, אני לא אומר, אני לא הייתי מהצערי הרב יושב יותר מדי בשיעורים שלו, אבל זכיתי קצת להיות, לספוג את האווירה של, 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 שהוא היה ממש בשליחות, הייתי אומר, בשליחות על עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל תורת ישראל, אחריות על הדברים האלה. אז הוא עורך את הדברים, הרב ציודה, והרב אבינר מביא את השיעורים של הרב ציודה על אורות. איך הוא לימד את אורות, זה הנושא שאנחנו עוסקים בו כרגע. בואו נראה את זה. באורות התחייה, בדף 18, בבקשה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. באורות התחייה אין טיפול בשלילה, כי הפרק לפני זה, ישראל ותחייתו, זה עוסק מה זה ההפוך מעם ישראל, ההפוך מיהדות. ורוב רובו של הפרק הקודם עוסק בנצרות, שזה דבר הפוך מיהדות, והוא מסביר את זה בעריכות, את כל הנושא של הנצרות, שזה ההפוך מיהדות. הנושא שלנו זה ההפך, בחיוב, לא בשלילה, אלא בחיוב. מה זה עם ישראל? מה המיוחד בו? מה השליחות שלו? מה הייעוד שלו וכל זה? באורות התחייה אין טיפול בשלילה, אלא רק בחיוב. בכל פרק יש משהו מיוחד. חלק זה עוסק בישראל שהולך ומתגלה יותר לצד התחייה. כמו שאמרנו בתחילת דברנו, התחייה היא לא רק פיזית, אלא גם רוחנית. הולך, אפשר לקבל ספר בבקשה. יש יותר ספרים, לא? רבי יוסף. בוא. היו כאן יותר ספרים. מה? לא, זה חלק הנוסף. טוב, בסדר. חלק זה עוסק בישראל שהולך ומתגלה יותר לצד התחייה. הגאולה ואורו של משיח. המושג של אורו של משיח הוא מופיע הרבה מאוד בכתבי הרב זצ"ל וגם של הרב יהודה כמובן. מה זה אורו של משיח? ואני אשאל אותו, אבל לא כמילתא דבדיחותא. מישהו ראה כאן את המשיח?
מעשר נראים.
באמת, יא, ביוסף. אל תגזים. אם הייתי חבדניק מלא. חבדניק, תשאלו אותי מי זה המשיח, ואגיד, לא, יש להם דגל אפילו. משיח נאו, זה המשיח. אבל ודאי וודאי שהרב מדבר על אורו של משיח, והמשיח הוא לא מתכוון לרב מחבד, למרות שזה בסדר שהם, למה באמת, מה זה המהות, מה זה המשמעות של המושג בכלל משיח? אז תשלימו אנשים, כל אחד הוא מבין זה אחרת, אחד ככה, אחד אחרת. במהות של הנושא של המשיח מלשון משיכת שמן, שהיו מושכים את הכהן הגדול ואת המלך ואת המשכן, היו מושכים בשמן המשחה, קוראים לזה. מכאן השם משיח מלשון שמן המשחה. זה המקום. מה הרעיון בשמן המשחה? שמן המשחה, משחה זה שמן שבא להעיר. התפקידים של האנשים האלה, אם זה המלך או הכהן הגדול או המשכן, המהות שלהם זה להעיר, להביא אור לעולם, להביא טוב לעולם, אם זה למדינה, אם זה לעם, אם זה לעולם וכל זה. זה המושג משיח. זאת אומרת, אדם שהוא מאיר לעולם, לעולם כולו, אבל מה? יש בחסידות דבר כזה שהגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, שכל רב אומר, יש לי משיח, הרבי שלי הוא המשיח. למה? כי הוא צודק, הרבי הזה מאיר את נשמתו. אז הוא אומר, זה המשיח שלי. אני רוצה ללמד זכות כאן על החבדניקי. בסדר, שלך זה המשיח. ראש של משיח. אבל זה ברמה החסידות, הדבר המצומצם הפנימי. אבל כשהרב מדבר על רוחו של משיח, מה שכתוב בתורה, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים רוחו, זה רוח, זה רוחו של המשיח, כבר מרחפת בהתחלה. אז כאן מדבר רוח, האורות האלה, אורו של משיח, שהוא מדבר כאן במקום הזה, התחייה הלאומית שלנו, שאנחנו קיים בתחייה, יותר ויותר מתגלה אותו אורו, או אותו אור גדול של מעשה בראשית כבר, הולך יותר ויותר מתגלה בדור שלנו. וזה נעשה, הדבר הזה, הגילוי של האורות האלה, על ידי הדור שלנו. תשאלו אותי למה, מה זכינו? שהאורות מתגלה, אורו של משיח מתגלה דווקא על ידינו. מה זכינו? אני לא... מה? יפה מאוד, אני לא יודע בדיוק למה. אבל אין ספק שההיסטוריה היא לא מקריות, אלא ההיסטוריה של עם ישראל זה תהליך שיש לו ראשית ויש לו אחרית. ראשית זה בריאת העולם, ואחרית זה אחרית הימים. ובאחרית הימים יתגלה אורו של משיח. אז היום אנחנו בדור כזה שאפשר להגיד, מתקרבים לאחרית הימים, לאורות הימים. וחז"ל, על מנת פשוט להסביר לנו את זה בצורה פשוטה, אומרים את זה בצורה כזאת, שההיסטוריה של המין האנושי, התרבותי, היא 6,000 שנה. 2,000 שנות טוב עבור, 2,000 שנות תורה, ו-2,000 שנות משיח, שזה היום וכבר האלף השישי. אנחנו בסוף ה-2,000 שנות משיח, מבחינה כרונולוגית. זאת אומרת, אנחנו בהיום ממש אוטוטו, לקראת השלמת המהלך של אורו של משיח. אז היו כאלה שראו את אורו של משיח בתחילת התהליך, והיו כאלה שראו את זה בתחילת לפני 2,000 שנה, כמו רבי עקיבא, שהוא אומר, הוא רואה את בית המקדש חרב, הוא משחק לו, מה אתה משחק? אני רואה את העתיד, אני רואה מה יצא מכאן. מדרגה של רבי עקיבא. אבל היום אנחנו בתוך אורו של משיח, ותשאלו אותי, האם רואים את האור הזה או לא? תשאלו אותי. תלוי מי. תלוי מי. אנחנו בתוך האור ולא רואים את האור. חיים את ההווה המורכב, הפוליטיקה והעניינים. איפה ראש המשיח? אבל הרב זצ"ל, ולא רק הרב זצ"ל, הגאון מווילנה, בעל שם טוב אחרי, הם ראו כבר בתחילת התהליך של תחיית עם ישראל בקיבוץ גלויות וכל זה, הם רואים כבר את התחלת אורו של משיח. אז זה הוא מדבר כאן, התחלת אורו של משיח. אותו אור, אותו שפע, אותו טוב אלוקי שמתגלה לאנשים שבחושך לא רואים את זה. הם בתוך זה, אבל הם לא רואים את זה. יש ביטוי בחז"ל במסכת חגיגה, כתוב, אמר רבי יוסי, אוי להם לבריאות שרואות ואינם יודעות מה הן רואות. רואות, פיזית, אבל הם לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. על מנת להמחיש לנו את הדבר הזה, ניקח דוגמה את הדור שלנו. אנחנו נמצאים בדור של קיבוץ גלויות, דור נפלא, דור נהדר, אבל עסוקים ביום יום, בעכשוויות וכל זה. אם היה קם רשי מקברו, נניח, היה רשי, והייתי אומר לו, בוא, לירושלים. הוא היה בא לכאן, מה היה קורה לרשי? מה? מה לשמחה? הוא היה פשוט מלא, מלא בשמחה, הוא היה מתעלף מרוב עושר לראות את הדור שלנו. למה? כי בדור שלו היה חורבן. בדור שלנו בבניין. אבל בשביל לראות את התהליך, אתה צריך להיות אדם בראייה פנימית, ראייה פרספקטיבית, ראייה גדולה. זה אותו דבר לדוגמה בבניין. יש אנשים שהם רואים בניין, אז הם רואים את התכלית של הבניין. ולמרות שהבניין עדיין לא בנוי, או באמצע תהליך של בנייה וכל הדברים האלה. מי זה האנשים האלה? ארכיטקט. ארכיטקט. המהנדס. הוא כבר רואה, הוא אומר, אני בעיני רוחי, אני רואה מה יהיה בבניין הזה. אם זה, אם זה בניין מגורים, או בניין תעשייה, או ישיבה, או בית כנסת, הוא כבר רואה את זה. זה עדיין לא קיים, אבל בשבילו זה דבר מוחשי כבר. יש אנשים שהם בונים את הבניין, פועלי הבניין, לא רואים שום דבר את התכלית. הם רק רואים את העכשיו, הם רואים את הלבנים, את הבטון, את כאלה. אנחנו דור הבניין, אנחנו פועלי הבניין. אבי זכרונו לברכה זכה להיות פועל בניין. הוא שמח בזה, פרנסה, לא רק פרנסה, הוא היה חלוץ, הוא היה דבר הזה. אבל מה המשמעות של ללכת להקים בתים, לבנות בתים איזה? הוא היה בחיי היום-יום, העבודה לא קלה הייתה בבניין. הרב זצ"ל, ולא רק הרב זצ"ל, הם ראו את המטרה, את התכלית. הם ראו את מה יצא מכל המדינה הזאת, מכל זה, מה? הם ראו את זה בעיני רוחה, זה הדבר ודאי, הדבר הזה. הם ראו את אורו של משיח. זה מה שהוא כותב כנראה. הם רואים את אורו של משיח. למרות שזה רק היה ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. רק להביא את הגמרא, מסכת סנהדרין. הגמרא, מסכת סנהדרין. היא אומרת, למה המשל דומה לתרנגול והטלף? מה ההבדל בין תרנגול להטלף? תרנגול בחושך רואה אור. הוא נותן לה שכבי בינה. עדיין בחושך, הוא הראשון שקורא בכל. הטלף באור רואה חושך. אתה באור, הוא לא יכול לסבול את האור. בורח למערות, לחושך. סליחה שאני אומר, ככה גם בני אדם. יש אנשים שבחושך רואים אור, שהקושי, הם שמחים בקשיים. שאלו אותי איך הם עושים את זה, הם בוגרי מכון מאיר. סליחה שאני אומר את זה, כן. אדם חדור אמונה, כמו אברהם אבינו כזה, שהוא היה בודד בעולם, והוא כבר רואה את העתיד לבוא, רואה את הכל. אותו דבר רבי עקיבא כזה, אותו דבר הרב זקוביץ'. הוא היה מבחינת תרנגול, הוא קורא בקול גדול, אורות, 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 אורות של משיח. אומרים לו, הרב, איפה האורות? לא רואים את האורות. לא רואים את האורות. ויש כאלה שחיים בתוך האורות, ובשבילהם זה חושך. כל מה שרואים כאן זה חושך. תלוי במדרגת האדם. מצד האובייקטיבי יש אורות. מצד הסובייקטיבי זה יכול להשתנות מאחד, מאדם לאדם. והרב זצ"ל, הוא רואה את האורות. הוא רואה את האורו של משיח. הוא רואה את הגאולה. הוא רואה איך הדברים הולכים ונובטים וצומחים, נותנים פירות וכל הדברים. הגאולה ואורו של משיח, דרך כל הסיבוכים, הולך ומתגלה יותר ויותר ישראל האמיתי. זאת אומרת, גם היום, למרות שעל פניו זה נראה מורכב כל כך, אבל התהליך הזה הוא בלתי הפיך. אנחנו כמו עץ שגדל והוא לא מפסיק לגדול. התהליך התהליך של גאולת ישראל וגילוי אורו של משיח הוא בלתי הפיך, הטבעי והשלם. אלו האורות של התחייה, זה נקרא אורות התחייה. צריך לראות את סדר ההתחלת בגאולה, הגאולה, התחייה והתקומה מיסודו, בגישה של אמונה אמיתית והבנה אמיתית. זה המשימה של הרב ציודה, לפתוח את העיניים, להיות מלא הכרת הטוב, שאנחנו זוכים למה שאנחנו זוכים, זה הדבר הראשון. לראות את, בכל דבר לראות את אורו של משיח ואת הרצון הטוב של אלוקי, איך הוא מתממש דווקא בדור שלנו. זה הנושא, ואנחנו נמשיך עם הצעה השם בפעם הבאה. יישר כוח, תודה רבה.